דף צדי ג' עמוד א' במשנה. אומרת המשנה, מי שהיה נפוי שלוש נשים הוא באופן טבעי ומת. אומרת המשנה, כתובתה של זו מנה ושל זו 200 ושל זו 300, ואין שמה אלא מנה חולקים בשווה. וזהו הדין הראשון של המשנה. אומרת המשנה, אדם שהיה נפוי שלוש נשים, האישה הראשונה הכתובה הייתה מנה, השעה השנייה הייתה 200 והשלישית 300, ושלושת הנשים נישאו לו ביום אחד, ואומר שהזמן שהוא נפל בפניהם לשיעבוד היה באותו היום. ומכיוון שאנחנו לא נוהגים לכתוב זמן בשטרות, אז אני לא יודע מי הייתה בשעה הראשונה ביום השני, המישי, אז כולם זה משתעבד מאותו הזמן, באותו היום, ולכן לכולם יש אותו שיעבוד על הנכסים. כי אם היה כל אחת בפני עצמה, אז הראשונה יש לה שיעבוד ראשון, אבל פה אין לנו. ומכיוון ששלושתן משועבדות לו במנה, שהרי לראשונה הוא חייב מנה, ולשנייה הוא חייב מנה, ולשלישית הוא חייב מנה, ויש לו רק מנה אחד שהוא השאיר לנו ירושה, אז מחלקים את אותו מנה בין שלושתם, כל אחת תקבל 33 ושליש. מה? ומחלקים את הכל שווה בשווה, אחת, כל אחת תקבל 33 ושליש. כן, כן, אין לי תשובה. אין לי תשובה, אין לי תשובה. את האמת, אין לי תשובה. ממשיכה משנה ואומרת, היו שם 200, ויותר קל להסביר, היו שם 200, היו שם 200, של מנה נוטלת 50, של 200 ושל 300, שלושה שלושה של זהב. אם האבא השאיר, הבעל השאיר 200, אז הראשונה מקבלת 50, נשאר 150, כל אחת של ה-200 ושל ה-300, כל אחת תקבל שלושה דינרים של זהב, שכל דינר זהב שווה 25 של כסף, דהיינו כל אחת מקבלת 75 זוזים. וזה ברור. בקודם יש, בקודם יש צד שאפשר להבין, פה גם את הצד הזה אין. אז לכן פה זה יותר קל. לכן פה זה יותר קל. כי קודם עוד יש איזה שיטת חישוב, יש דבר כזה. בשלב הזה אנחנו לא יודעים על מה מדובר. ממשיכה המשנה ואומרת, היו שם 300 של מנה נוטלת 50, של 200 מנה, ושל 300 שישה של זהב, 150. אם זה היה פסקה עומדת בפני עצמה, הייתי יכול להתמודד איתה. אבל כיוון שיש לה רישה, אז ממילא אני לא צריך להתמודד איתה. אבל במישור העקרוני, אם זו הייתה פסקה עומדת בפני עצמה, אז היינו אומרים, מכיוון שיש פה אחת עם מנה, ואחת עם 200 ואחת עם 300, הרי יש פה שישית ושתי שישיות ושלוש שישיות. אז ממילא, אם אני עושה חלוקה מה-300, אז שישית זה 50 ושתי שישיות זה 100, ושלוש שישיות זה 150, הייתי יכול להתמודד. אבל לא צריך להתמודד, כי מה שאמרתי זה לא נכון, וזה לא חשוב, כי המשנה לא ברורה. כי המשנה לא ברורה, אנחנו לא צריכים להסביר יותר. מסיים את המשנה. מה? אבל אנחנו לא מחפשים כרגע היגיון, כי אם היינו מחפשים היגיון, אז לא היינו מוצאים אותו. כרגע אנחנו לומדים משנה לפני תורת המשחקים, ואחרי תורת המשחקים, עדיין זה יישאר שאלה. ממשיכה? הבנתי, את השיעור הזה. אנחנו עוד מעט ננסה לבדוק. עוד מעט, בינתיים שום דבר לא הסברנו. אנחנו בכוונה הבאנו את המשנה ככה, כי למעשה, גם מי שיקבל את אותה תורה, אנחנו צריכים להסביר עדיין את המשנה עם הגמרא שעומדת בפנינו, גם כשיש לנו תיאוריות אחרות. צריך להבין, כרגע המשנה לא נותנת הסברים, ולכן אין עלינו חובה לבוא ולהסביר, אנחנו רק קוראים. אז מה שלנו יצא כרגע, אדם שהיה נשוי, שלוש נשים, והוא נשא אותם בבת אחת, לאחת הוא התחייב כתובה מנה, לאחת 200 ולאחת 300. אם הוא היה משאיר מנה, היינו מחלקים שליש לכל אחת, 33 ושליש. אם הוא היה משאיר 200, היינו מחלקים 50, 75, 75, על אף שאין לנו הבנה בדבר, כי הרי אם היו שואלים אותנו, אני רוצה טיפה להסביר. מיד יבוא. והדין השלישי לפני הסברים, והדין השלישי במשנה, אם הוא השאיר 300, 50, 100 ו-150. אנחנו צריכים לראות אם יש לנו פה איזה קו. וכן ג' שהטילו לכיף, מפיים את המשנה ואומרת, אם באו שלושה ואפו עצמם שותפים, והכניסו כל אחד סכום מסוים לארנק אחד, לעשות ביזנס משותף, פיחתו או הותירו, כך הם חולקים. אם היה רווחים, או לחילופין חף ושלום אם היה הפסדים, כל אחד ואחד נוטל לפי החשבון שדיברנו במשנה, דהיינו לפי מעותיו, ולא שווה בשווה, כרגע אין לנו היגיון. אין לנו, לא מחפשים. הכל ברור, אומרת הגמרא, של מנה נוטלת 50, תלתים וטלתה וטילתה, הוא דעית לה, שואלת הגמרא. הגמרא יוצאת מתוך הנחה, וזה הנחת עבודה שלנו, שהתנא במשנה לומד, שברגע שמשועבד לי בעל חוב, הבעל חוב, אני חייב לו 100, אבל אני משעבד לו 100. גם אם הנכסים שלי מיליון, לא משתעבד לו מיליון. משתעבד לו כמו החוב. אז אם יש לי אחד של מנה, השיעבוד הוא מנה. ואם אחד 200, אז השיעבוד הוא 200. ואם אחד 300, אז השיעבוד הוא 300. מה קורה אם הבעל השאיר רק מנה? אז הראשונה משועבד למנה, והשנייה משועבד למנה, והשלישית משועבד למנה. אז מה עושים כששלושה יש להם מנה? חולקים שווה, שליש, 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 נפלא. ואם עכשיו האבא השאיר 200, אז לראשונה משועבד מנה ויצאה מהמשחק. השנייה והשלישית הם צריכות לחלוק ב-200. בגלל שאנחנו יוצאים מתוך להנחת עבודה, שכשאדם חייב מנה, משועבד מנה, וכשאדם חייב 200, משועבדים 200, וכשאדם חייב 300, משועבדים 300. אז בכלל 200 מנה, בתוך ה-300 מונח גם ה-200, בתוך ה-200 מונח ה-100. אז עכשיו מה היה צריך להיות? שהראשונה שמשועבד לאח רק ורק מנה, וחלקו שליש, קיבלה 33 ושליש, יצא מהמשחק. השנייה והשלישית חולקות במאה, כל אחת מקבלת 83 ושליש. שואלת הגמרא, של מנה נוטלת 50? תלתין וטלתה וטילתה הוא דעית לה, מאיפה נפלת על 50? מאיפה הגיע הסכום הזה למשנה? אומרת הגמרא, אמר שמואל, בכותבת בעלת 200 לבעלת מנה, דין ודברים אין לי אימך במנה. עונה הגמרא תשובה, מדובר באופן שכותבת הראשונה לשנייה, שנייה לראשונה, כשתבוא איתי לדין, זה לא שנייה ולא ראשונה, אלא בעלת 200 לבעלת מנה, כשתבוא איתי לדין, אני לא אתאפק איתך ולא אריב איתך על המנה המשועבד לי ולך, על המנה הראשון, לא אריב איתך על המנה הראשון, ולכן בגללי לא ימעטו את חלקך. אז ממילא מבחינתנו בעלת ה-200 יצא מהמשחק. נשאר לנו רק בעלת המנה עם בעלת ה-300, והן מתמודדות על המנה. כל אחת מקבלת 50. אז לה יש 50 ולה יש 50, והכל על מקומו בא בשלום. שואלת הגמרא, אימה סיפה, תמשיך לקרוא את אותו מקרה במשנה. של 200 ושל 300, כל אחת מקבלת 3-3 של זהב, דהיינו 75. תימא לה, הפלק נפשה מיניה. תאמר בעלת ה-300 לבעלת ה-200, הרי את יצאת מהמאה. אז לך יש איתי ויכוח רק על המנה השני. שם מחלקים 50-50, והיה צריך להיות שבעלת המנה מקבלת 50, בעלת ה-250 מהמנה השני, ובעלת ה-300 מקבלת 150 מהמנה הראשון ו-50 מהמנה השני. עונה הגמרא, כל היה במדויק. משום דאמרה לי, מדין ודברים הוא דפלקי נפשוי. כי הוא בא ואומרת לה, תשמעי גבירתי, אומרת בעלת ה-200 לבעלת ה-300, אני לא פרשתי ממך, פרשתי מהשנייה. ומכיוון שכן, מהראשונה, אני בעלת ה-200 פרשתי מבעלת ה-100. ולכן, אני לא נתתי את החלק שלי במתנה, ומה שהיא גבתה, אומר רש"י, לא בשליחותי גבתה, שתאמר לי נטלה זו חלקך. אני סילקתי עצמי מלריב עמה ומלמעט חלקה במנה. אז כיוון שהחלק שלה במנה הוא 50, כי הרי אני לא מתווכחת איתה, אבל ב-50 השני לי גם מגיע, וב-50 הזה אני נוטלת חצי איתך. אז אני 25 ואת 25. כי כל מה שהבאתי והייתי מוכנה לבוא ולסלק את עצמי, זה רק מבעלת המנה, לא מבעלת ה-200, לא מבעלת ה-300. אז ממילא, הכל אמת, הכל מוכר מיד, אנחנו ננסה להבין. כי ממילא לא יודע, אני רק קורא, כאילו מסביר מה שכתוב. אני גם קשה לי, אבל אני קורא ביחד איתכם. אז כתוב פה ככה. אומר רש"י, אני מצטט, לא אומר משלי כלום. לא נתתי חלקי במתנה, ומה שגבתה, לא בשליחותי גבתה, שתאמר לי נטלה זו חלקך. כי אם הייתי אומר שהיא נטלה את חלקה, אז הייתה צריכה לקבל בעלת המנה 66.666. ומכיוון שהיא מקבלת רק 50, אז בהכרח שהיא לא מקבלת חלקה. גם אי אפשר לומר שבחצי היא נתנה את חלקה. זה לא שהיא אמרה, חצי שלי אני מוכלת, ובחצי השני לא. כי חצי של 33 ושליש, זה 16 ושתי שליש וכולי. ובלמייסה היא לא מקבלת 51 ושתי שליש, אלא מקבלת רק 50. אז זה לא שיטת החלוקה, אומר רש"י. אני סילקתי עצמי מלריב עמה, ומלמעט חלקה במנה. אז מה קרה? כשבאו להתמודד על המנה, מי המתמודדות? בעלת ה-300 עם בעלת ה-100. אז עכשיו זה התחלק 50-50. אבל עכשיו אני חוזרת לבעלת ה-300, שקיבלה 50 ואומרת לה, רגע, אבל גם אני משועבדת על המנה. תני לי חצי במנה המשועבד גם לי, אז 25 לי ו-25 לך. ובמנה הנוסף 50-50. כל אחת מקבלת 75. זהו לשון רש"י. סתם ולא פירש. השאלות הן נכונות. הייתי אומר שאת השאלות האלה שואל תופות. ראית את התופות עם השאלות? גם אני לא. אבל תופות אומר ככה, תראה תופות, דיבור המתחיל וכן שלושה. הייתי מתחיל קודם, תופות דיבור המתחיל תימה. לא ידעתי המי לא משני וכולי. עובר תופות וכן שלושה, לא אבה ממש דום ידי רישה. בעובר תופות דאמרה לי מדין ודברים ודסלקי, לא התפרש שפיר טעמה דאמילתא. אומר תופות עם כל הכבוד וברכה, התאמצתי, ניסיתי, איני יודע מה רצונו לבוא ולומר. זהו לשון תופות. אומר תופות נוחמון, לא התפרש שפיר טעמה דאמילתא. וכוונת התופות לשאול, א', צריך להבין דבר אחד. מצאנו מושג של מחילה. אם היה מצב שבעלת המאתיים זוכה בחלקה, ואחרי זה רוצה לתת משלה לבעלת המנה, מה טוב ומנעים, תתני את כל מה שיש לך, תתני לה, אין לנו בעיה. אם היה מצב של סילוק, אבל אני מסתלקת מהמנה, שמענו דברים כאלה, ראינו שלהסתלק זה לא פשוט, צריך להסתלק מחיים, לא, שמענו, אבל יש דבר כזה שנקרא סילוק. מי אמר שיש סילוק למחצה? מאיפה אתה לוקח שאפשר, שואל תופות, לא התפרש נעמה, מאיפה אתה לוקח שאפשר להסתלק לחצי דבר? ואם אתה אומר שאפשר להסתלק, בוא נצא משאלה שנייה. ואם נאמר שאפשר באמת לבוא ולהסתלק לחצי דבר, בא תופות ושואל, אבל איך אתה יכול להסתלק על חשבוני? מה, אתה נחמד יפה נפש עליי? הרי אומרת בעלת ה-300 לבעלת ה-200, אם לא היית הולכת ועושה את הפרישה שלך, אז לי 33 ושליש, ולך 30 וכולי. עכשיו את נחמדה על חשבוני ונשארתי עם 25, מי שמע דבר כזה? שאלה הזאת שואלים כל הראשונים, ותוספות מציג את זה במיעוט דברים שלו, ונשארים בצריך עיון בערך. למה אני אומר בערך? הריטב"א בא ומתרץ. עכשיו אני רוצה לומר דבר אחד. גם אחרי שנתרץ, הם השאלות שתישאר בפנינו, והייתי מגדיר את זה, כשאלה שלישית, אבל עננה על כל הסוגיה, וזה במסגרת שלנו לא נוכל ליישב, ולכאורה המשנה מתפרשת כאוקימתא. עכשיו צריך להבין, לא פעם מצאנו משנה שבאו ועשו אוקימתא, לא פעם מצאנו חסורי מחס רק שאין ברירה, יש מצב שאני נדחק, אבל לבוא ולומר שהתנא מלכתחילה, כותב משנה על איזה מקרה של שלוש נשים שיסודו הוא מקרה כמעט לא מצוי, שלוש נשים ביום אחד. עכשיו, וכדי להסביר את הצורה, עוד פעם, אפשר להביא מקרה שלא היה ולא נברא, אין לנו בעיה. אבל אם אתה מביא לי שיטה, אתה בא ואומר לי, תשמע, שיטת החלוקה, איך מתמודדים בדבר כזה, זה המקרה. זה סוף הדרך, לא סוף המשנה. אבל, לבוא ולומר שהתשובה מה המשנה רוצה לומר זה אם הראשונה תמחול לשנייה ולא תמחול לשלישית, ופה מוסיף הריטב"א מאוד נבח, אומר הריטב"א, אתה יודע מה התשובה? הבעלת 300 הסכימה עם בעלת ה-200, שאם היא לא תבוא להתווכח עם בעלת המנה, אז היא תחלוק איתה שווה בשווה. למה בעלת ה-200 הסכימה? אבל אומר הריטב"א, ובזה נפלו הקושיות. אומר הריטב"א, בזה הרווחתי את שתי השאלות של תופעות. אי אפשר להסתלק מחצי. היא סילקה את עצמה לגמרי. ובעלת ה-300 הסכימה איתה לבוא ולחלוק חצי בחצי. השאלות טובות. הכל אמת, הכל אמת, אני חושב שלא לכרוס חנוכה, אבל זה כתוב במשנה, ודאי שהפועל יוצא, המסקנה שתהיה לנו מהדברים, המסקנה הראשונה, לא לשאת שלוש נשים, ואם כן, לא לעשות כתובות שונות, ולא ביום אחד, אבל כרגע במסלול זה מה יש. ממשיכה הגמרא, ועוד צריך לדעת, יש פה שיטה, מי שרוצה, שיטה מקובצת, כמה תירוצים, איך לחשבן את השיטה שלנו. מעבר למה שהזכירו פה תורת המשחקים, זה כבר כל אחד צריך לבדוק לעצמו עם הגמרא ובבא מציעה, עם שיטת השניים אויכזים וטליס, ושם לבוא, אני לא עברתי על הכל, אם מי יודע, אני רק אומר, יש דבר כזה, צריך לבדוק, ואני רוצה לומר לכם משהו, זה טוב מאוד יצא בחנוכה. לא גמרתי את זה, ראיתי, התחלתי, אבל לא היה לי את הזמן לפעמים, אני ממש, ממש בתוך הדברים בהתחלה. אבל אני לא יודע, לא מכיר את המאמר, אבל אני אומר דבר אחד. פעם ישבתי אצל איזה אדם גדול, ואיכשהו התגלגל, אחד מהדמורים, אבל מהדמורים הגדולים, קיצר, התגלגלו הדברים, והגענו לשאלה של הבית יוסף. שאלה של בית יוסף על חנוכה, זה לא היה בחנוכה. ואיכשהו זה הגיע, בגלל משהו אחר. ואז הוא בא ואומר לי, תשמע טוב, כשהייתי בוחר, כבר אמרתי, שאם השאלה של הבית יוסף היא נכונה, אז היא מופיעה בראשונים. ואם היא לא מופיעה בראשונים, אז השאלה היא לא שאלה. לא יכול להיות שאלה כל כך טובה וכל כך פשוטה וכל כך הכרחית, והתשובות כל כך ברורות שמביא הבית יוסף, שאין להם מקור בראשונים. ואם תגיד לי שאין מקור בראשונים, אז הפשט הוא שהשאלה לא שאלה. אז יש לנו טעות בהבנה. כי זו שאלה מתבקשת, אי אפשר לזוז אחרת. הוא אומר שהוא חיפש והוא מצא במאירי, אחרי זה מישהו אמר שיש בשיטה וכו'. זה באמת שאלה שנמצאת בראשונים, והתשובות נמצאות בראשונים. זכה בית יוסף שזה נקרא על שמו, וממילא כל תפוצות ישראל מזכירים את הבית יוסף בחנוכה. אבל זה דבר שנמצא בראשוני. עכשיו, אני לא ראיתי את השיטה. אם התשובה היא כל כך ברורה, והמשנה תהיה חלקה, התנא נתן שיטה, הוא לא מסביר פשט בגמרא, מסביר במשנה. אם המשנה היא שיטה, אז צריך למצוא לזה בראשונים, זה לא קשה. אז צריך לחפש טוב בשיטה, זה דברים שימצאו. ואם לא, אז משהו בעיה בשיטה. אבל לא יכול להיות שדבר שלכאורה מרפסה ניגרה, המשנה הזאת היא משנה קשה, לא יעבור. איך שאנחנו נגמור את הסוגיה, עדיין נשאר שהמשנה טעונה הבנה. התנא בא ואומר, הוא קימת בציור כל כך לא שכיח, דבר מופלא. אומרת הגמרא, תמשיך הלאה, היו שם 300 וכולי, של 200 מקבלת מנה. שואלת הגמרא 75 עודי איתלי. שואלת הגמרא, תגידי איך היא מקבלת מנה? מה היה המקרה? אם הבעל השאיר 300, בעלת המנה מקבלת 50, בעלת ה-200, 100, בעלת ה-300, 150. שישה דינרים של זהב. למה? בוא נעשה את החשבון. הראשונה מקבלת 33 ושליש. השנייה, במנה הראשון, 33, זו השיטה. את השיעבוד חל על המנה שלושתם. במנה השני, הם שווה בשווה. בעל תמינות, אז כמה זה? 83 ושליש, ו-83 ושליש, והשלישית תקבל 183 ושליש. מה אתה טוען? שהסברנו, יש הסבר למשנה. וההסבר בא ואומר, שמחלל שנייה לראשונה, וממילא הראשונה מקבלת 50, והשנייה והשלישית 25, מקובל עליי. אז מה קורה במנה השני? 50 ו-50, כמה זה? 75. וכמה עכשיו צריכה לקבל השלישית במנה השלישי? הכל. אז זה 175. שואלת הגמרא, זה לא עובד. אומרת הגמרא, היו שם 300 של 200 מנה. 75 הודית, הרי הגענו ל-75, הגעת ל-100. עונה הגמרא, אמר שמואל, בכותבת בעלת 300 לבעלת 200, ולבעלת מנה דין ודברים אין להימחם במנה. נפלא. אז ככה, מתרצת הגמרא, שמדובר שבעלת ה-300 לא רוצה לקבל במנה הראשון כלום. אז במנה הראשון מתחלקות רק הבעלת 100 ובעלת 200, כל אחת 50. במנה השני מתחלות ה-200 וה-300, 50-50. אז ממילא במנה הראשון קיבלה בעלת המנה הראשון 50, בעלת המנה השני 100, כי 50 בראשון 50 בשני, ובעלת ה-300 קיבלה במנה השני 50, ובמנה השלישית הכל דיינו 150. זאת אומרת שלפי שמואל, מה היה קורה בלי וקימתה? אז אנחנו צודקים. הראשונה הייתה 33 ושליש, השנייה 83 ושליש, והשלישית 183 ושליש. זה הפשעת. אומרת הגמרא, זה הפשעת. רבי יעקב מנהר, פקוד משמי דרבינה אמר, תירוץ חדש. אומרת הגמרא, אופציה נוספת, והקושי שעמד מעניין בפני הגמרא, זה לא החלוקה, זה לא השיעבוד, אלא מה זה הוויתורים האלה? מי מוותר? על מה מוותר? ואם מוותרים, אז למה היא לא מוותרת על כל... מה היה פה? אומרת הגמרא, רבינה אמר, רישה בשתי תפיסות וסיפה בשתי תפיסות. וכשמדברים על תפיסות, אז מחויב להיות דבר שקרה מחיים. כי למדנו את דעת רבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר שאין לתפוס לאחר מיטה. מטלטלי דיית מי לא משתב, די רק מחיים. אז כמו שדיברנו לגבי יבמה שתפסה בחיי בעלה, אז מילה אנחנו מדברים באופן שכל אחת מהם תפסה, או ביחד הם תפסו איזשהו כלי בחייו. אבל לא פעם אחת, הם עשו שתי תפיסות, שתי כלים. ואז, אומרת הגמרא, רישה בשתי תפיסות, איך זה קרה? דנפלו 75 בחד הזימנה. הם תפסו הגרטל ששווה 75 זובים. ממילא, באה בעלת המנה ואומרת, משועבד לי כל הגרטל, מגיע לי מנה. באה בעלת ה-200 ואומרת, גם לי זה משועבד, גם אני טובה, תרי מנה. באה בעלת ה-300 ואומרת, גם לי משועבד. כל אחת מקבלת 25. ואחרי זה, הוא 125 בחד הזימנה. ואחרי זה תפסו עוד כלי, שהכלי הוא 125. כמה התביעה של בעלת המנה עכשיו? 75. 25 היא קיבלה. כמה התביעה של בעלת ה-200? 175. בעלת ה-300, 275. ממילא, בעלת ה-75, בעלת המנה, חולקת שווה בשווה במנה הראשון, ב-75 הראשונים, 25, 25, 25, כל אחת מחזיקה 50. נשאר עוד 50, הרי זה היה כלי של 125. ב-50 הזה תובעת גם בעלת ה-200 וגם בעלת ה-300. כל אחת מקבלת חצי, אז לכל אחת יש עוד 25. 75, 75. בסדר ברוך או לא? תחזור או לא? טוב. יכול לחזור? בסדר. ה-75 הראשון חלקו ל-3. כל אחת 25. ב-75 שנשאר יתרה, כל אחת מקבלת 25. ב-50 הנוספים הראשונה יצא מהמשחק. אז נשאר רק בעלת 200 ובעלת 300. וסיפה בשתי תפיסות גם, דנפלו 75 בחד הזימנה, ו-225 בחד הזימנה, דהיינו. הכלי הראשון היה 75-25 לכל אחד. הכלי השני 225 כאשר. הראשונה טובעת 75, השנייה 175, השלישית 275. אז ב-75 הראשונים חולקים שווה בשווה, הראשונה קיבלה 50, יצאה מהמשחק. השנייה ב-25 ו-25. סך הכל 50, 50, 50, כל אחת. עכשיו עד ה-175 יש תביעה של בעלת ה-200 ובעלת ה-300. כל אחת מקבלת 50, הווה אומר ששתיהן עומדות על 100, בעלת ה-200 ובעלת ה-300. מה-175 עד 225, רק בעלת ה-300 נמצאת. כמה היא מקבלת? 150. אומרת הגמרא, זה השיטה של רבינה. אז יש פה אין ויתורים, אין סיפורים, יש פה שיטה, שהשיטה היא קצת כואבת בלב, היא צובטת. השיטה היא צובטת, השיטה אומרת שברגע שיש לי שיעבוד, זה נופל לפי גובה החוב. חייב 100, שיעבוד 100. חייב 75, שיעבוד 75. עשינו חלוקה, זבת מהסיפור, היתרה זה שיעבוד רק למי שקיים מעל המאה.
כך הוא מסביר את המשנה.
נפלא. מה צריך להסביר? יש מנה, זה מתחלק בין שלושתם, כל אחד מקבל 35, 33 ושליש. זה בדיוק המשנה. יש תפיסה. תפסו כלי של 100. ודאי שהפרנציפ נמצא בגמרא. הקובה עם קוק קצת שונה, זה לא בדיוק אותו דבר. כי אם זה היה את הדבר, לא היית לך אותו. אבל הקוק זה הקוק, זה ההתחלה של הדברים. הוא מביא ראיה ממקרה של, זה אומר כולה שלי, זה אומר חצייה שלי. אז זה יקבל 13 וזה יקבל רבע, ופה מתחיל. כי על 50 אנחנו לא מתווכרים. וכל הוויכוח זה על 50. לא, אני ראיתי את ההתחלה, אני אומר, אוקיי, אבל עדיין צריך להבין. כי קודם כל, הרי כמה החוב של כל אחת? החום מצטמצם מ-100 ל-25, ל-75. כי הם קיבלו בכלי הראשון 25. הרי בכלי הראשון הם חלקו. אז החוב ירד מ-100 ל-75. אומרת הגמרא, כמו שאתם אומרים, תניה, אבל למדנו בברייתא, זו משנת רבי נתן. כל התיאוריה שהסברת במשנה, והסברת לפי מאות, הסברת שיעבוד כנגד מנה ולא יותר, זה הכל רבי נתן. רבי אומר, אומר אני, אין אני רואה את דבריו של רבי נתן באילו, אלא חולקות בשווה. אומר רבי, אדוני, כשלי חייבים 100, כל הנכסים חייבים 100, כשחייבים 200, כל הנכסים חייבים 200. אז מה יקרה במקרה שהיו 200? יחלקו בשווה, כל אחד יקבל 66 ושליש. ומה יקרה כשיהיה 300? כל אחד יקבל 100. אומר יקי, זה גם לא מקובל עליי. הוא בא ואומר, רגע, אז איפה הפריות? הרי זאתי שיש לה משיעבוד של 100, קיבלה את כל המאה. זאתי שיש לה 200, קיבלה רק 50%. זאתי שיש לה 300, קבל רק שליש. וזה כבר לא בעיה שלך, למה לא? למה לא? איפה הצדק? איפה הצדק? איפה הצדק? אין צדק, אתה אומר. הכתוב בתורה, אין צדק. אומר תופות דיבור מתחיל רבי אומר, ראית את תופות? ראית את תופות. אומר רבי, פירש רבינו חנני קיים מלאך באחים חטא כרבי. להלוכה פוסקים כמו רבי. אז כל מה שהבאנו קודם בשיטת החישוב במשנה לא קיים להלכה. ואי אפשר להעמיד דבריו בזמן שיש להם 300 חולקות בשווה. בעלת 100-100, בעלת 200-100, בעלת 300-100. לפי שמידת הדין לוקה בזה. אומרת עושות, איפה היגיון, איפה הצדק? זאתי שיש לה חוב של 100, קיבלה את כל הכסף. זאתי שיש לה 200, קיבלה רק 50%. זאתי שיש לה 306, למה? למה לא עושות את שוויון? אלא העמדנו דברי רבי שאמר חולקות בשווה, כל מנה ומודנה נוטלות בשווה. איך שווה לפי מאות? אז אם אחת יש לה 100, יש לה 60. וזאתי שיש לה 200, יש שתי שישיות. וזאתי שיש לה 300, יש לה 3 שישיות. אז איך יחלקו את ההוגה? אם יהיה 300, 50, 100, 150. אם יהיה 200, אז יהיה שישית מ-200, 33 ושליש, אז 33 ו-66 ושליש וכולי. אחת תקבל 33 ושליש, אחת 66 ושתי שליש, ואחת תקבל 100. ואם יהיה 100, אז אחת תקבל שישית, שזה 15 ו... ואחת וכולי. און החוכמה. כולן חולקות בשווה. מה זה שווה? שווה ביחס לחוב. שווה ביחס לחוב. מה לעשות שיקי יש לו ראש ישר? להלכה באמת פופקים כמו רשי. רבי כמו רשי ולא כמו תוספות. אפילו שהראש שלנו היה מאוד מקבל, מאוד נוטה למשוך את הדברים כמו תוספות. תוספות אומר טוב, אה? תוספות את הלמדן. אבל מה? להלכה לא נפתע ככה, להלכה נפתע כמו רשי. השתדלנו להבהיר קצת מהדברים. אומרת הגמרא, וכן שלושה שהטילו.
זה מסביר פעם את המשנה הזאת בכלל. הרי הוא ערך את המשניות.
לא רק זה, ועוד רבי בסוף את דעתו לא מזכיר במשנה. תפף ענבה. זה שאלה שצריך לשאול בחנוכה. אתה יודע, אוהלם שואל, הגמרא שואלת במסכת שבת, מהי חנוכה? מה התשובה של הגמרא? זה תנו רבונו, זה התשובה. אתה מה זה חנוכה? זה הזמן של תנו רבונו, זה הזמן של לרנן. זה תנו רבונו, זה חנוכה. זה רק ההתחלה, עכשיו יש לך לילה שלם. קצת אלה ורון, ואחרי זה שטייגל. וכן שלושה שהטילו. וכן שלושה שהטילו לכיס אחד, אומרת המשנה. שלושה שותפים. אחד הכניס 100, אחד 200, אחד 300, אותו מקרה כמו בכתובה. אמר שמואל, שניים שהטילו לכיס, זה מנה וזה 200, ירדו לשותפות. זה שם בשותפות מנה, וזה שם 200. מה הדין? צדיקים אל עמוד ב', השכר לאמצע. איך מחלקים? שווה בשווה. שווה בשווה. שווה בשווה. וזו ההלכה. וזו ההלכה. עוד פעם. ואתה צריך להצדיק את זה. דווקא אתה. למה זה מסדר? למה? סוחר, תסביר, תסביר.
כי כשיש 60-40, כשמוכרים את זה, אז יש אפשר לחלק את זה.
טוב, זה כבר למדנות.
כל זה יחידה אחת, אני אפשר לחלק את זה.
התשובה היא כזאת.
הם השקיעו לפי
הכישרונות. בדיוק. הם השקיעו לפי הכישרונות. אחד הכישרון שלו ביד, אחד הכישרון שלו בראש. אחד בארנק, אחד במחשבה. כשאני רואה שניים שיורדים לשותפות, אחד צמא ואחד 200, אז למה הם התחברו? שיקח משקיע כמוהו, 200 ו-200. אלא מה זה שבא עם המאה הוא בא, עוד פעם. אם הם היו באים בראש ואומרים, אנחנו יורדים לשותפות, כמו שלפעמים עושים, נגיד, אחד צמא, שליש, אחד, שני שליש, אני מקבל עוד 10% בגלל, בסדר, מה שקבעו, קבעו. אומר הראש, אבל אם לא קבעו ביניהם, אז למה הם ירדו לשותפות? זה צמא וזה 200, כי זה מוכשר יותר, זה יש לו קשרים יותר, הוא יכול לפזר סחורה יותר, יש לו הדוד שלו, זה בא לחנות הגדולה, ואליו הוא יכול להביא משהו. אדם שיש לו קשר, שיש לו שכל, זה שווה כסף.
זה אומר ששותפות הוא תמיד כסף.
כותבים, כותבים. אם כותבים, אין בעיה. נכון. סתם שותפות חצי-חצי. נכון. לכן, סתם שותפות חצי-חצי. אומר התוספותריד הראשון בעמוד, שהטילו לכיס זה 100 וזה 200 השכר לאמצע, פירוש, לא יחלקו השכר לפי המאות, אלא כך נוטל זה כמו זה, שיש בני אדם שחריפים הם במסע ומתן יותר מחבריהם, מפני שאוסיף זה להטיל מאותיו יותר, או שמה מפני אהבתו לא חי שהילקח, כל זמן שלא פירשו, אלא הרוויחו בסתם חולקים השכר בין שניהם לאמצע, וככה יגיד לו להם בדין תורה, כשהם יבואו, כשהם לא פירשו, זוהי ההלכה. וכך הסביר הראש כמו התוספותריד, וכך מבואר בראשונים. אמר רבא, בעל. אמר רבא, מסתברא מילתא דשמואל בשור לחרישה ועומד לחרישה. אומר רבא, מתי הדברים נכונים? שקניתי שור להשקעה, וההשקעה עובדת. אז ממילא, כיוון שהשקעתי, ועכשיו אני יכול להביא קליינטים, זה שהחזקת עכשיו שור, מי ייקח ממך לחרישה? מי כל לוקח ממך? אבל אני יכול להביא את האנשים שיקחו את החפץ. אז ממילא שווה לנו 50 ו-50. אבל בשור לחרישה ועומד לתביחה, אם קנינו אפילו שקנינו לחרישה, ובסופו של דבר השור הזה השביח באיברים, או נכחש בעבודה, ועכשיו אנחנו הולכים לשחוט, זה נוטה לפי מאותיו וזה נוטה לפי מאותיו. כי אתה בא עכשיו להתעסק עם הקרן. אם אני מתעסק עם הקרן, קודם התעסקתי עם הפירות מחוץ לקרן, מה שהוא עובד. אבל הקרן נשארת 100 ו-200. אם אני בא לקחת בקרן, בקרן 100-200. ורב אמנונה אמר, אפילו שולח הרישה ועומד לצביחה, הפחר לאמצע, מי רדיק אבך. בא רב אמנונה ואומר, אפילו במקרה הזה שולח הרישה ועומד לצביחה, בחלק של הפחר, עוד פעם, בקרן זה שם 100 וזה שם 200. אבל כל מה שאני עכשיו אמכור ביותר מהקרן, אז אנחנו שווים ברווח, כי ירדנו לעסקה. אם הייתי פוגש אותך בשוק, ואומר לך ידידי חנוכה, בוא נקנה שור ביחד כדי שכל אחד יאכל בשבת. אבא אתה צודק, אני שמתי 100, יש לי איברים ב-100. אתה שמת 200, יש לך איברים ב-200. כמדובר. ברגע שאנחנו ירדנו לעסקה, אז בעסק, ברווח, מעל הקרן, שווה בשווה, אלא אם כן פירש. לא פירש בסתם, שווה בשווה. ורב אמנונה נפסק להלכה. אומרת הגמרא.
בקרן נשאר אותו יחד?
קרן לא. קרן נשאר לפי מאור. אי אפשר לקחת בקרן. אפילו הראש ככה מדגיש. אפשר להזכיר את זה קצת בתוך דברי הסוטרית כאן וכו'. אומרת הגמרא. מייתי וילמדנו בברית השניים שהטילו לכיס. זה מנה וזה 200, הפחר לאמצע. מה אליו? בשור לחרישה ועומדת תביחה. ואנחנו לא מחלקים לפי מאות, אלא שווה בשווה. וטיוב תדרה בשאמר, שבמקרה כזה של שור לחרישה ועומד לתביחה, זה נוטה לפי מאותה וזה נוטה לפי מאותה. ותשובה, אתה אומר, לא. הברית המדברת בשור לחרישה ועומד לחרישה, אבל שור לחרישה ועומד לתביחה, מהי? זה נוטה לפי מאותה וזה נוטה לפי מאותה. כי שיטת רבה, תמשיך לקרוא את הבריתה. עד את הניסייפה ממשיכה הבריתה ואומרת, לקח זה בשלו וזה בשלו ונתערבו. כל אחד קנה בכסף שלו שברים, אותו מספר שברים, רק אחד הביא בריאים ואחד הביא כחושים. עכשיו כשאנחנו משווקים, כשעובדים, אז כבר אין הבחנה, בריא והכחוש עובדים ביחד. זה נוטה לפי מאותיו וזה נוטה לפי מאותיו, כי זה עסקה בקרן, לפלוג ולתנאי בדידה. במה דברים אמורים? בשור לחרישה ועומד לחרישה. למה אתה צריך להביא סיור חדש כדי לחלק לפי מאות? תשאר במקרה הראשון, שור לחרישה ועומד לחרישה, עבדים חולקים בשווה. אבל בשור לחרישה ועומד לתביחה לפי רבה, זה נוטה לפי מאותה וזה נוטה לפי מאותה. למה היית צריך להביא לי דוגמה חדשה? עונה הגמרא, חנה מקמר, זה בדיוק דברי הברייתא. במה דברים אמורים בשור לחרישה ועומד לחרישה? אבל בשור לחרישה ועומד לתביחה, נעשה כמי שלקח זה בשלו וזה בשלו, ונתערבו שאב כל אחד השקיע לפי מאות, זה נוטה לפי מאותיו וזה נוטה לפי מאותיו, נקודה. שואלת הגמרא, הדברים נפלאים אבל זה לא מתאים למשנה. תנן, למדנו אצלנו במשנה, וכן שלושה שהטילו לכיס, שלושה שותפים, כל אחד שם כסף בכיס, בארנק המשותף, ואמרנו שזה כמו במקרה של הרישה, אבל צורך העניין, אחד שם 100, אחד 200, אחד 300. פי חתו אותירו, אומרת המשנה, כך הם חולקים. מה זה כך הם חולקים? לפי מאות. זה שהשקיע 100, הפסיד באופן יחפי שישי. זה שהשקיע 200, הפקיד שתי שישיות. זה שהפקיד 3, הפסיד 3 שישיות. מה אליו? פי חתו ממש. הותירו ממש. ובכל זאת מחלקים לפי מאות. קשה לשמואל, שמואל אמר שבסתם שווה ושווה, בעל ה-300, בעל ה-200, בעל המנה, כולם הפסידו אותו דבר. שואלת הגמרא, איך תסתדר בין שמואל שלנו לשמואל עם המשנה, שבמשנה מדובר לפי מאות? אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, לא. לא הבנת את המשנה. אתה הבנת פיחתו ממש. הותירו ממש, ויש לך קושיות. לא. הותירו, זו זה חדתי. פיחתו אסתירה דצוניתה. עונה הגמרא, כשאני אומר לך, הותירו, הכוונה ככה. כל אחד הביא מטבע, צריך לזכור שהמטבע בזמן הגמרא היה איזו תקופה קצרה עם הדולר. היה תקופה שהיית בא עם דולר ישן לסוחר, היה נותן לך אגורה פחות. יש מטבע, בזמן הגמרא זה הרבה יותר חזק. המטבע כשהיא חדשה היא מלאה, הרי שווי המטבע היה לפי המשקל. אז ממילא כשהמטבע הייתה ישנה, היא נשחקת. היא נחפרת, היא נחלדת, אז ממילא בכזה מקרה היא שווה פחות, באמת. הם עשו ביזנס, בביזנס הם השקיעו את הכסף, כל אחד הביא כסף ישן, ועם הזמן כשהתפסקלו על הקופה התברר שיש להם כסף חדש, אותו כסף, 100, 200, 300. הרווחים לא דיברנו. ברווחים שווה בשווה, בהפסדים שווה בשווה. אבל עכשיו אני בא לחלק את הקרן, רק במקום מטבע חדש, ישן יהיה חדש. הותירו, מטבע חדש. זה מקבל 100, זה 200, זה 300, ודאי. כל אחד לפי מה שהוא השקיע, זה הקרן שלו. מה זה נקרא של פי חתום? המלך בא, פסל את המטבעות. עשה את זה משקל, שקל חדש, מלירות, שקל. המטבע הזה יותר לא עובר לסוחר. מה עושים עם מטבע כזה? זה היסטוריה. לוקחים את המטבע הזה, וכשיש למישהו מכה ברגל, אז עושים מזה קיבוע. שמים את זה מתחת למכה, ואפשר ללכת. אז עכשיו זה כבר איבד את הערך של ההשקעה. עכשיו מה? זה כל אחד לפי המטבע שלו. שמת 300 מטבעות, יש 300 קיבועים, שמת 200 וכו'. פה אני בא ואני אומר, אומר רשי, אפריד את הצולה איתה, שנפסלה המטבע ואין יוצא בהוצאה, ומי שיש לו מכה בפיסת הרגלו מחמת, מתחת, כושר מהם שם, דמיילה לחלודה דידאיו וצורת דידאיו. זה מועיל, זה רפואה. אז כיוון שישנו בעין, נוטל כל אחד כרשבון שהטיל. אבל אם פיחתו 150 זוב, זה מחצה, וזה מחצה שהשכר וההפסד לאמצע.